שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו בעיצומו של פרק כף דלת, והגענו לפסוק זין, שמדבר על ההנחיות של אברהם לעבדו לגבי האישה של יצחק. נשאלה שאלה על ידי אחד מידידינו, מדוע אברהם לא דיבר עם יצחק, לא נתן לו שיחה בנושא הזה? התשובה היא פשוטה מאוד, יצחק מפתח סגנון של נפעלות. כן, כלומר, בעוד שאברהם הוא צדיק הפעילות, יצחק הוא צדיק הנפעלות. ולכן הוא כאילו ממתין. ממתין, הוא סומך על האדם הקדוש, אביו, שידע כיצד להסיר. אבל שוב בואו נחזור לפסוק ז'. השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך. למה צריך לשלוח מלאך? פשוט מאוד, חוץ לארץ זה לא המקום של אלוהי הארץ. לכן הקדוש ברוך הוא פועל בחוץ לארץ על ידי מלאכים. מלאך שליח עקיף. אי אפשר בחוץ לארץ שתשרה שכינה, אבל מלאך כן. לכן הוא שולח מלאכו. גם בנסיעה במדבר הקדוש ברוך הוא אמר לישראל, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. כן, כשהקדוש ברוך הוא כעס על ישראל, הוא אומר, אני לא יכול להיות איתך כי עם קשה עורף אתה, פן אכלך בדרך, שולח מלאך. בסוף משה לא הסכים, סיפור אחר. אבל שילוח המלאך מורה על השגחה מרחוק. נשאלת השאלה, אתם הרי בוודאי שמעתם על המשך הסיפור. נכון שאנחנו בדרך כלל לא יודעים מה כתוב בפסוקים הבאים, אבל אנחנו נקרא סיפור שלם על האופן שבו רבקה הובאה אל יצחק. ואנחנו נעשה משחק, חפש את המלאך. נצטרך למצוא בתוך הטקסט איפה מסתתר המלאך שאברהם מבטיח שהשם ישלח יחד עם העבד. זאת תהיה שאלה. אני לא יודע, אתה כיום מנסה לתת תשובות, אני עדיין בשלב השאלות, ואנחנו נראה מה תהיה התשובה. כן, בבקשה אדוני. המלאך, המלאך שלו. כן, זה מלאך מסוים. כן, כן, זה מלאך מיוחד. כן, מי זה המלאך הזה? יש אומרים שזה מטטרון, שר הפנים. או נגיד אולי גבריאל, שהוא אחראי על הלאומיות, על הקנאות הלאומית של עם ישראל. או שזה מיכאל, שר ישראל. אני לא יודע, לא בדקתי מה השם שלו. צריך לראות ביומן של שילוח המלאכים, לראות מי היה המלאך שנשלח יחד עם העבד. העבד אגב, חז"ל אומרים שזה היה אליעזר עבד אברהם, פה זה לא כתוב. כן, בכל הפרשה כתוב העבד, לא כתוב אליעזר. אנחנו נרשה לעצמנו לקרוא לו אליעזר, כיוון שהמדרשים אומרים שזה היה הוא. ואם לא טובה האישה ללכת אחריך, וניקית משבועתי זאת, רק את בניה, לא תשב. שמע וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, וישבה לו על הדבר הזה. טוב, עד כאן ההוראות. מכאן ואילך. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך. וכל טוב אדוניו בידו, ויקום וילך אל ארם נהריים, אל העיר נחור. עיר נחור מתברר בהמשך התורה שמדובר על חרן. כן, זאת אומרת העיר שנחור בחר בה בתור מרכז השיטה שלו. בבקשה. למה זה מיותר? אתה אומר, ברור שאם הוא לוקח גמלים זה מגמלי אדוניו. כן, כאן הייתי רוצה להעיר הערה חשובה. יש טוענים שספר בראשית הוא אנכרוניסטי, ולא יכול להיות שהוא נכתב על ידי מישהו מתקופת האבות, מסיבה פשוטה, כך טוענים המחקרים באקדמיה, שהגמל בוית רק במאה ה-12 לפני הספירה, ואילו כאן מדובר, לפי הכרונולוגיה, על המאה ה-18 לפני הספירה. אם כן, מניין לאבות גמלים? לא ייתכן שיהיה להם גמלים. ומכאן שספר בראשית הוא אנכרוניסטי, נכתב על ידי אדם שלא יודע שום דבר מהחיים שלו. זה אחת משתי ההוכחות שמביאים לאיחורו של ספר בראשית. ההוכחה השנייה שמביאים המחקרים זה שכתוב על ארץ פלישתים, ועלו הפלישתים חדרו לארץ מהים האגאי רק במאה ה-12 לפני הספירה. וכאן מדובר על המאה ה-18 לפני הספירה. אם כן, מחבר ספר בראשית הוא אנכרוניסטי. עד כאן דבריהם כמשיח לפי תומאו. והאמת היא שדברים האלה הם הבל וריק, שקר וחזב, ורוח תסיים. וזאת למה? לפני כ-20 שנה נמצאה כתובת באנטוליה, באסיה הקטנה, בתל של העיר אללח, תל מתקופת החיטים. ושם יש כתובת מהמאה ה-18 לפני הספירה, ושם כתוב לתת מנת מספו לגמל. ומכאן שהגמל כבר היה מבוית במאה ה-18. הדבר הזה אגב מסביר לנו משהו מאוד חשוב בארכיאולוגיה. כלל גדול הוא, לא ראינו אינה ראייה. כלומר, היעדר ממצא איננו מוכיח כלום. אותה אולי תמצא, ואם לא תמצא, ואז מה? ומה היה קורה אם לא היינו מוצאים את הכתובת הזאת? והייתי צריך לתת את השיעור הזה לפני שנמצאה הכתובת הזאת. ואז הייתי במבוכה, והייתי אומר, וואו, מה נעשה עם זה שהגמל בוית רק מאוחר יותר? עכשיו פתאום מצאנו איזה חתיכת אבן שחרות עליה משהו, ומזה אתה יודע שהגמל היה מבוית. אני אומר את זה כדי שלא נהיה שבועים יותר מדי במחקר, כי הוא לא תמיד מדעי. כלומר, לא תמיד מוכיח את עצמו. זה לגבי הגמל. עכשיו, יצוין, יש ספר נקרא בשני כרכים, תולדות ארץ ישראל, בהוצאת, אולי קרתא, אני לא זוכר, כן, באיזה הוצאה זה. שם יש מאמר שכתב אחד המחקרים על ספר בראשית. הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, מעניין מאוד, שלמרות שמחבר הספר חי בתקופה שבה כל העולם המתואר שם כבר לא היה, הוא מדייק כל כך בפרטים כאילו שהוא היה שם. אולי זה אומר שהנחת היסוד שהמחבר חי בתקופה שבה כל הדברים האלה כבר לא היו, אולי ההנחה הזאת לא נכונה. ולגבי הפלישתים כבר דיברנו על זה בשיעור אחר. אבל מה אני רוצה לומר? אני רוצה להעלות השערה. מי ביית את הגמל? מה אתה אומר? אולי מי שהתחיל בביות הגמל זה אברהם במאה ה-18 לפני הספירה. ואז מובן הביטוי מגמלי אדוניו, זה היה החידוש. בסדר? כל זה היה כדי לענות על השאלה שלך, על שתי המילים האלה. ברור. ודאי. נתנו לו גמלים, אז מה? מה שספר בראשית? למה? איפה? בפרק י"ג. י"ב. נכון. היו גמלים במצרים. אגב, יצוין דבר מאוד מעניין. אין שום כתובת מצרית אחת מכל התקופות המצריות כולן שבהן מוזכר גמל. המילה גמל לא מופיעה בשום כתובת מצרית. למרות שאין שום ספק שהיו גמלים במצרים העתיקה, נמצאו שלדים של גמלים, אם כן היו גמלים. איך אפשר להסביר את זה? קודם כל זה אומר שיכול להיות שיש גמל ולא כותבים על זה. שתיים, ייתכן שהמילה המציינת את הגמל קיימת במצרית, ורק לא שמו לב שהיא קיימת. ופירשו אותה על חמור. גם מבחינה אטימולוגית, חמור וגמל יכולים לבוא מאותו שורש. אולי. טוב. בואו נמשיך. ויקח העבד, אני בפסוק י'. 10 גמלים, כן בבקשה.
אנחנו רואים אבל שאברהם לא כל כך הצליח בדיוק של הגמל. היא נופלת מהגמל.
כנראה לא הגמל מוצלח. זאת שאלה עצומה. ויקח, אז אני ממשיך כאן. פסוק י' א'. ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב, לעת צאת השואבות. אגב, אם יש 10 גמלים, סימן שיש איתו הרבה אנשים, וגם הרבה מסע, כי גם, לא סתם מבזזים גמל על אדם. גמל יכול לשאת כמות גדולה מאוד של מסע. כן. אז כן, מדובר על אדם עשיר ביותר. ויברך הגמלים מחוץ לעיר, אל באר המים, לעת ערב, לעת צאת השואבות. למה הולכים לשאוב קצת לפני השקיעה? להכין מים למחר. מה עוד? זה מזג האוויר הנוח. שאלתי על הזמן. מדוע דווקא בשעה הזאת? במשך היום, חם. מה? ההורים חוזרים מהשדה. אבל דווקא זה השואבות שיוצאות מהבית. השואבות. כדי שיתנו לשתות להורים. ההורים לא לקחו איתם מים. הרועים לא לקחו איתם מים. יכול להיות, כן, הם חוזרים גם, זה הזמן להשקות את הצאן. בקיצור, יש הרבה סיבות, זה הזמן שבו רגילים להוציא מים מן הבארות. ויאמר, השם אלוהי אדוני אברהם, אקרנה לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם, הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות עד שיעיר, יוצאות לשאוב מים, והיה הנערה אשר אומר אליה, תינה קדך ואשתה, ואמרה שתה וגמגמה לך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק ובעידה כי עשית חסד עם אדוני. מה הוא מחפש כאן? הוא מחפש נערה עם תכונה מסוימת. התכונה שהיא פריירית. נכון? זה מה שהוא מחפש. מי שהיא, שאומרים לה, אפשר קצת לשתות, אין בעיה גם לגמלים. זה המקור הקדום ל... תשובת הקיטבג, אפילו לא שאלת קיטבג, אלא תשובת הקיטבג. זאת אומרת, אתה רוצה לשתות גם לגמלים. יש את השאלה, מדוע מכל התכונות שאפשר למצוא בנפש האדם, זאת היא התכונה שהעבד מחפש. הוא מחפש מידת החסד. ולמה דווקא מידת החסד? בגלל שליצחק יש מידת הדין. לכן הוא אומר, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. דווקא היא, כיוון שיצחק הוא מידת הדין, הוא זקוק לאיזון של אישה של מידת החסד. אם שרה, למשל, אם רבקה הייתה אישה, אם יצחק היה של מידת החסד, היו מחפשים לו אישה של מידת הדין, כמו שהיה אצל אברהם. אברהם היה צדיק של מידת החסד, אשתו המשלימה אותו היא במידת הדין. אז כאן זה מתהפך. זה מה שהעבד מבין. העבד הזה הוא חכם מאוד. הוא מבין מהי הזהות המוסרית של עם ישראל. ייחוד המידות. מה אתה אומר? יש איתו מלאך. אולי המלאך עזר לו. אני עוד לא ראיתי איפה המלאך. כתוב, הוא ישלח מלאכו לפניך, לא ראיתי עדיין את המלאך. אבל כנראה שהוא באזור. נחפש אותו. יש לנו משחק. תמצא את המלאך. איפה איפי? כן, יש כאלה ציורים. כן, מה אתה אומר? מידת הדין זה קבלת המציאות. הוא עומד בדרישות של מידת הדין. ולכן אין אצלו חיסרון. לכן לא צריך להוסיף שום דבר. אנחנו נראה את זה לגבי התפילה של יצחק. ליצחק זה בכלל לא היה מובן שצריך להתפלל. כי להתפלל זה לשנות את המציאות. מובן? בואו נמשיך. אז אם כן זה מובן, מה שהוא מבקש כאן, מי שהיא בעלת התכונה הזאת, כי היא הראויה ליצחק, ולכן גם המילה חסד מופיעה פה פעמיים, עשינה חסד, כי עשית חסד, כן? כלומר, יש פה בקשה של הופעת החסד. והיא הוא תרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבטואל בן מלכה, אשת נחור אחי אברהם, וחדה על שכמה, והנערה טובת מראה מאוד, בתולה, ואיש לא ידעה, ותרד העינה, ותמלא חדה, ותעל. כן, כל הפרטים על בתוליה, זה מראה על איזה חידוש לעומת התרבות המקומית כנראה של המקום. וירוץ העבד לקראתה, ויאמר, אגמי נינה, מעט מים מקדך. מה זה להגמי? להשקות קצת. כן, גמיעה. בחז"ל, הפועל לגמוע הוא עם עין, ובתנ"ך באלף. כן? זה אותו פועל, זה באלף, זה בעין. לפחות לדעת המילון של אבן שושן. ותאמר, שתי אדוני, ותמהר, ותורד כדה על ידה, ותשקיעו, ותיכל ישקוטו, ותאמר, גם לגמל לך יש עבדים כאילו לשתות, ותמהר. יש פה כמה ביטויים. וירוץ, ותמהר, ותמהר. למה כל זה צריך להיעשות כל כך מהר? שימו לב, שבהתחלה העבד אמר בפסוק י' ב' הקרנה לפניי היום. כמה זמן מהיום נשאר? מעט, הרי זה לעת ערב, עוד מעט שקיעה. וכל הבקשה של העבד הייתה שזה יתברר היום. לכן כל זה נעשה מהר. מה? זה מהר, עוד מעט שקיעה. זה אגב אומר דבר מעניין, שכשמשהו חשוב מתרחש בעולם, יכול להיות שיש המתנה רבה של שלבי ההכנה, כשהדבר עצמו קורה, הוא קורה מהר. ראינו את זה בכמה דברים, בחיפזון יצאת ממצרים, ויבהילו את המן. מה? ריצו מן הבור, כן? אז שם מהר הלך. כן? שנתיים הוא מחכה, פתאום מגיע הזמן. תוך כמה שניות הוא בחוץ, כן.
אמרנו שהוא היה חכם מאוד במה שהוא ביקש, אבל ראינו שחכמים מותחים עליו ביקורת על עצם השאלה הזאת.
נכון. חז"ל אמרו, שלושה שאלו שלא כהוגן. אחד מהם אליעזר עבד אברהם. מה זאת אומרת הסיפור הזה? ואם פתאום תמצא איזה עקומה אחת, שבהרבה דברים היא לא מתאימה, ורק בגלל שהיא נתנה מים, אולי היא לא במשפחה בכלל, וכדומה. כן. אז לכן חז"ל אומרים את זה כדי שלא נעשה את זה אנחנו. זה הכוונה. פה אנחנו לומדים לפני חז"ל. כן. לא. אני עוד לא יודע. המלאך עוד לא מצאתי. אני לא מחפש בצורה מלאכותית. אנחנו נמצא אותו. לאט לאט. זה יגיע. לא יודע. מלאכים עושים דברים מהר. אולי. אני עוד לא מצאתי. אני חושב שאני אמצא אותו. לאט לאט. כן. סבלנו.
מה שמביא בסוף הפרשה, שכל הפסוקים של הולדת רבקה, נאמרו בגלל רבקה. הייתה פה בעצם, אברהם שומע על הולדת רבקה. למה הוא לא מכוון את העבד לבדוק אותה, להביא אותה?
לכאורה כן, אתה אומר, אברהם כבר יודע על רבקה, הוא שמע עליה, כן? ובתואל ילד את רבקה, שמונה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם, אז מה? הוא תגיד, לך לקחת את רבקה. כי הוא חושש שאולי לא יסכימו. אולי יש לי רבקה אחות בינתיים. לא הכל ברור. אבל ברור שבראש של אברהם רבקה כבר נמצאת שם. אמת. פסוק כף א'. מי בעצם האישיות פה עד עכשיו, כן? אני קורא כאן שזה העבד, נכון? בפסוק י' ב' כתוב שמה ויאמר, זה העבד. אחר כך פסוק י' ז' וירוץ העבד, נכון? כך כתוב. עכשיו אני מגיע לפסוק כף א', והאיש משתעלה. מי זה? זה המלאך. מצאנו אותו, מצאנו את המלאך. פסוק כף א'. מדוע כף א'? כי קראנו כבר את כף. ואכן, לפי סדר הפסוקים, אחרי כף מגיע פסוק, כף א', וכתוב כאן, והאיש משתעלה, מחריש לדעת, היצליח השם דרכו אם לא. זאת אומרת, המלאך מאוד מבסוט ממה שקורה. כלומר, יש פה שתי דרגות הכרה. יש מה שהעבד מבין, ויש מה שהאיש מבין. ואנחנו נראה שההתנהגות של העבד וההתנהגות של האיש זה שני דברים שונים לגמרי. גם עולם הערכים שלהם הוא שונה. אבל מה זה היצליח השם דרכו אם לא? מה פירוש המילה דרכו? על ידו. דרכו זה יכול להיות על ידו. מה? זה אפשרות אחת? אני מביא כאן אפשרות אחרת. שדרכו זה, זה על ידו. כן? כמו אומר, השם יצליח דרכך. כאן כשקדוש ברוך הוא יצליח, על ידך. דרך, אתה. דרכך. האם יצליח השם דרכו? על ידו, אם לא. זה המלאך, כן.
מלאך השם?
כן.
המלאך מתלבט או עוד שם השם?
מי אמר שהוא מתלבט?
מה זה משתאה?
משתאה, זהו, זה השאלה מה זה משתאה. משתאה כוונה מתפעל. כן, הוא מתפעל. זאת אומרת, זה, יש לו התלהבות ממה שקורה.
ההצליח,
ההצליח זה שאלה, נכון? מה הבעיה? למה שהמלאך לא ידע? וכלומר, מה רע בזה שהמלאך לא יודע, סליחה? אז המלאך לא יודע, הוא רוצה לדעת. כן? הוא נתן את הרעיונות לעבד. יוצא לפי זה שכל הרעיון הזה להגיד השם אלוהי אדוני אברהם הזה, זה המלאך שתל לו את זה. אבל עכשיו הוא רוצה לדעת האם זה הצליח. ויהי כאשר כילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלה, ויאמר בת מיעת. יכולה התנהגות חפוזה. תשאל בת מיעת ואחרי זה תיתן. אנחנו נראה בהמשך הסיפור שהעבד אומר שהוא קודם כל שאל ואחרי זה נתן. שיקר או לא? לא שיקר שום דבר. המלאך נתן לפני, העבד נתן אחרי. כלומר, מבחינתו של המלאך זה כבר ברור, הוא נותן. אחר הוא מבט מיעת. מבחינתו של העבד הוא רציונלי, הוא רוצה לדעת. מבט מיעת, ואז הוא נותן את ה... את הצמידים. ויקח אשר כאילו הגמל לשתות, ויקח האיש נזם זהב, ויקח משקלו, ושני צמידים על ידי, עשרה זהב משקלה, ויאמר בת מיעת, תגידי נא לי, יש בדרך מקום לנו ללין, ותאמר אליו, בת ביתו אל אנוכי, בן מלכה, שעד על נחור, ותאמר אליו, גם תבן, גם מספור רב עמנו, גם מקום ללון, ויקוד האיש, וישתחו לשם. עד כאן להיום. שלום.